רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק. שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור צבי צמרת, מי שהיה יושב ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, ומלמד במספר מוסדות אקדמיים, וניהל מספר בתי ספר מאז שהוא בן 27. והיום דיברנו על משפט אייכמן, ועל עצומת האינטלקטואלים שביקשה לחון אותו כי לא מוסרי להוציא בן אדם להורג, וגם על כיצד הניצחון של בן גוריון בדיבייט הגדול לגבי האם כן לקבל שילומים מגרמניה או לא לקבל שילומים מגרמניה, לא רק שהוכרע באופן מעשי כמו הרבה ויכוחים ציבוריים, אלא גם נגמר באופן תיאורטי. אנשים כיום כבר לא דנים על האם כדאי לסלוח לגרמנים או לא כדאי לסלוח לגרמנים, האם כן לקנות מכונית גרמנית או להסתפק במכונית יפנית. על כל זאת ועוד בפרק הבא. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, שלום.
אז אנחנו עורכים את השיחה הזאת בעקבות פרשה מאוד מפורסמת, הצעתו של אדולף אייכמן, יימח שמו וזכרו, להורג על ידי מדינת ישראל, ואתה כתבת מאמר באתר מידע שעוסק בזה שרגע לפני התליה ביקשו אנשי רוח מנשיא המדינה שלא להוציאו להורג ולהשאירו עם עוד קין בלבד. ואני הייתי שמח לשמוע ככה מה גרם לך לכתוב את המאמר הזה, ובאופן כללי מה עמדתך ביחס לסוגיה.
משפטו של אדולף אייכמן בהרבה מאוד מובנים עיצב את חיי. הייתי בן 14 בשעה שאייכמן נתפס. הייתי בן להורים שכל בני משפחותיהם, 15 דודים ודודות שלי, נספו בשואה, והם לא דיברו על זה אף פעם. ופתאום הגיע משפט אייכמן, ואני חוזר מבית הספר התיכון, ורואה את אמא נשענת על המקרר, שעליה למעלה הרדיו משדר את משפט אייכמן, ובוכה 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 ללא הרף. פתאום התחלתי להבין מה קרה למשפחתי. אני הצבר, היהודי החדש, שגדל עד גיל 14 במדינת ישראל, בתנועת נוער וכו' וכו', ומה לי וליהודים הגלותיים האלה, לא שאלתי את עצמי אף פעם על גורלם של הוריי, שאומנם הגיעו ארצה כבר בסוף שנות ה-20, אבל הוריהם ואחיהם, כולם נשארו שם. המשפט, מה אומר, שינה את חיי. אני רק אומר, מאז נשבעתי לא לדרוך בגרמניה, ואני עומד בזה עד היום. הייתי מנהל הוצאת ספרים גדולה, שכל שנה הוזמנתי לפרנקפורט ליריד הספרים הבינלאומי, ותמיד שלחתי מישהו אחר, ועוד כל מיני. אף פעם לא דרכתי בגרמניה, אף פעם לא קניתי מכונית גרמנית, או איזשהו דבר בעל ערך אחר, גרמני. הנושא של משפט אייכמן עיצב את חיי. עכשיו, בשלב מסוים, כשהגעתי ליד בן צבי, התברר לי בתוך הארכיון של יצחק בן צבי, שאחרי שהיה פסק הדין של אייכמן, שורה של אישי רוח, כולל אישי רוח שחלקם היו מוריי, למשל, פרופסור נתן רוטנשטרייך היה מורה שלי לפילוסופיה, הערכתי אותו מאוד, היו בינינו אפילו קשרים אישיים מסוימים. למשל, פרופסור עקיבא ארנס סימון, או למשל, מרטין בובר, שאני אמנם אותו לא הכרתי אישית, אבל כל תנועת הנוער שלי הייתה בין היתר בסימנו. כולם פנו ליצחק בן צבי וביקשו ממנו לא להוציא להורג את אייכמן.
ומאיזה סיבות? זאת אומרת, כל אחד מהם הגיע מכיוון קצת שונה, מכיוון ערכי קצת שונה.
לא, הסיבות שלהם היו משותפות. הם כתבו מכתב משותף, שחתמו עליו כ-20 אנשים, והם כתבו שורה של נימוקים. הנימוק הראשון שהם הזכירו, שהוצאה להורג תמעיט את דמות השואה, ותסלף את משמעותה ההיסטורית והמוסרית, ותקלקל את חשיבותו של משפט אייכמן, שבעיניהם היה משפט מאוד מאוד חשוב.
למה?
הם טענו שהוצאה להורג כאילו תסכם את הפרשה בצורה כזאת, שצריך להשאיר אותה פתוחה יותר. הדבר השני, לא ייתכן שאנחנו נוציא להורג מישהו, כי הוצאה להורג על ידינו, פירושו של דבר, ניצחון הצורר עלינו. ועוד הם טענו, בעולם יטענו, שעל ידי זה שנוציא אותו להורג, על ידי זה נרצה את אבונם של הנאצים. על ידי זה ההוצאה להורג כאילו תגמור את החשבון שלנו עם אדם שנשפח. הדברים האלה, שלושת הנימוקים האלה, היו חסרי שחר בעיני יצחק בן צבי. אני קראתי גם את ההתלבטות האישית שלו, והדבר המעניין הוא, הוא החליט לרשום בכתב ידו, על הטופס שבו הם ביקשו את בקשות החנינה, את דברי שמואל הנביא, על הגג מלך המלאק, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אמך. ציטט את שמואל א' פרק ט"ו. אגב, ציטטה שכמובן מעידה על בקיאותו העמוקה במקורות, אני כמנהל יד בן צבי גם למדתי להעריך את אישיותו, והמשפט הזה הוא משפט שתמיד אזכור לו לטובה. אני אזכיר פה עוד דבר שכדאי לדעת אותו. לפני שבן צבי החליט על החנינה, כלומר החליט שהוא לא יכון את אייכמן ולא יהפוך את פסק הדין מיוצאה להורג למאסר עולם כמו שהם טבעו, היה על זה דיון בממשלה. וכדאי לדעת, שני שרים בממשלת ישראל, כולל אחד מהם שאחר כך היה ראש ממשלה, ואני מתכוון ללוי אשכול, קראו לחון את אייכמן, קראו לו להוציא אותו להורג. בן גוריון כדרכו, אחרי שהתברר שמדובר רק בשניים, עשה דיון חוזר בממשלה, ואמר עכשיו נחליט פה אחד. והסיפור ששניים התנגדו לחנינה התברר רק מאוחר יותר אחרי שנחשפו הפרוטוקולים. באותם ימים היה ברור שממשלת ישראל החליטה פה אחד לא לחון אותו.
כן, האמת היא בכלל זה מעניין שהממשלה עוסקת בדבר כזה, לכאורה זאת החלטה של הרשות השופטת, והממשלה רק אמורה להוציא לפועל. אם כבר יש סמכות למישהו להתערב, זה סמכות לנשיא ולא לממשלה.
תראה, זה נכון ולא נכון. אני מזכיר לך שכל חנינה של הנשיא צריכה לקבל בכל אופן גיבוי של משרד המשפטים ושל שר המשפטים, ואני מזכיר לך שבמקרה הזה של משפט אייכמן, זה היה הרבה מעבר למשפט רגיל, זה היה בהרבה מאוד מובנים, מה אומר משפט היסטורי, שאומנם התנהל כתהליך משפטי רגיל, אבל היה ברור לכולם שמדובר במשפט היסטורי של מדינת ישראל, ובהרבה מאוד מובנים ממשלת העם היהודי כנגד צורר היהודים.
האמת היא, חלק מהטיעונים שהם העלו, אותם אנשי רוח בשביל לחון את אייכמן, הם טיעונים מאוד לא מקובלים דהיום. זאת אומרת, היום היינו אולי מציירים את ההתנגדות לנאצים, או את הרצון לחון את אייכמן, כעל איזה ציר של מי שעושה מעשה כזה כמו הוצאה להורג, הוא בעצם עושה מעשה פשע, הוצאה להורג היא בעצמה אלימות, אנחנו לא רוצים לנהוג ככה. אבל מה שהם אומרים זה דבר אחר, הם אומרים אנחנו כל כך כועסים על הנאצים, שאנחנו לא רוצים לסגור איתם את החשבון, אנחנו רוצים שהחשבון יישאר פתוח, ושלעד הגרמנים או הנאצים, כל אחד יקרא להם איך שלפי תפיסת עולמו, יהיו חייבים לנו, וירגישו שהם לא שילמו את המחיר שהם היו צריכים למדינת ישראל. זאת אומרת, חלק מאנשי הרוח האלה באו ואמרו, אנחנו לא סולחים לנאצים, אנחנו לא סולחים לאייכמן, ולכן לא נהרוג אותו.
נכון, אם כי חלק מהם גם אמרו, אנחנו חוששים את תגובת העולם. אנחנו חוששים מאוד שאחר כך תגובת העולם תהיה קשה מאוד, ותחתים אותנו בכתמים שלא מגיעים לנו.
האמת היא, דברים שהזכרת בתחילת הרעיון לגבי זה שלא דרכת בגרמניה, ואתה מקווה גם לא לדרוך, ושלא קנית רכב גרמני מעודך, הם מעדדים איזשהו ויכוח מאוד עתיק בין בגין לבין בן גוריון לגבי השילומים מגרמניה. זאת אומרת, באותו ויכוח שהיה אז בשנות ה-50, שגרמניה אז נתנה מיליארדי מרקים למדינת ישראל בעצם כפיצוי על השואה, זה דיון שפשוט נגמר וכבר לא קיים בחברה הישראלית. בן גוריון ניצח מבחינה פוליטית באותו ויכוח, ובעצם הביא לישראל הרבה מאוד כסף מגרמניה, ועל הדרך גם סלל את הדרך לבאמת לכפרה לגרמניה המערבית או גרמניה החדשה, וכיום אני לא חושב שיש יותר אולי פרומיל מבני גילי, בני 30-20, שבכלל חושבים על זה שגרמניה החדשה צריכה לשלם מחיר, או עדיין יש לה איזשהו עוד קלון של תקופת השואה.
תראה, קודם כל השתמשת במילה כפרה, ומילה שאני מאוד מאוד נגדה, אין כפרה. ב', אספר לך שוב סיפור אישי. הבת שלי, הקטנה, הוזמנה על ידי תזמורת ירושלים לנסוע לגרמניה. חזרה הביתה, מתלבטת, ושאלה אותי בחיל וברעדה, אבא, מה אתה אומר? לנסוע או לא לנסוע? מה השבתי לה? השבתי לה, כרמל יקירתי, זו החלטה שלך. אני החלטתי את ההחלטה שלי, שקשורה להתנהגותי, את צריכה ללכת בדרכך, והיא נסעה לגרמניה, וברכתי אותה על נסיעתה. נקודה אחרת קשורה לנושא השילומים. אני בקיא מאוד בימי המדינה הראשונים. זה נושא הדוקטורט שלי. אנחנו היינו פה על סף רעב. אנחנו היינו פה במחנות שהם מחנות פליטים, המעברות. אנחנו היינו פה במצב שהייתה אונייה עם תבועה בנמל חיפה, ולא היו דולרים כדי לבדות את התבועה מן הנמל, כדי שיהיה לחם בארץ. זאת אומרת, ברור לגמרי שבן גוריון צדק בשעה שהוא טבע מן הגרמנים פיצויים כדי לקיים את מדינת ישראל. יש פה שני דברים אחרים לגמרי. אין כפרה לגרמנים על אשר הם עשו, ולשלם הם היו צריכים לשלם. עכשיו, יכולת לשאול אותי שאלה אחרת, והיא שאלה שבהחלט מטרידה אותי. למה אתה לא נוסע לגרמניה, וכן נסעת לאוקראינה, כשחלק מבני משפחתי נקברו חיים בעיירה באוקראינה, בסיוע האוקראינים. אני מדבר על עיירה שהיא עיירת אבי, שנקראת אלכסנדריה, על יד רובנו, שאני יודע שהם נקברו חיים על ידי 10 חיילים גרמנים ומאות אוקראינים שעזרו להם. למה אתה נוסע לאוקראינה ולא נוסע לגרמניה? אין לי תשובה, אין לי תשובה, כי מה אומר, האוקראינים היו נוראים, הליטאים היו נוראים, הפולנים היו נוראים, אבל אני החלטתי במינימום שלי, החלטתי שאני ל-15 הדודים והדודות שלי, ולסבא וסבתא שלא הכרתי מימיי, הדרך היחידה שלי, דרך הזיכרון היחידה שלי, היא על ידי זה שאני רגלי, כף רגלי לא תדרוך בגרמניה.
אז מה אומר? אני מכיר רבים בדור שלך שלא דורכים או לא דרכו או לא קונים רכבים, אבל אותה מורשת של איזשהו מעשה סמלי, או איזושהי באמת אי כפרה כלפי גרמניה, אני כבר לא רואה בדורות הצעירים. בדורות הצעירים אתה, בכלל הדיון הזה, כשהוא עולה, האם צריך לסלוח לגרמנים או לא, אז בכלל זה לא מעניין אף אחד. בעיקר הטיעון שעולה, הוא טיעון שאומר, מה, אותו אחד, השם שסבא שלו היה שטן בהתגלמותו? לא. וגם מי אמר שסבא שלו בכלל היה שטן בהתגלמותו? יכול להיות שהוא היה סתם חייל בצבא הרגיל ולא באס-אס. ואני חושב שבאמת אולי היו בעיות אובייקטיביות מאוד קשות בתקופת ראשית המדינה, ואולי באמת כשאתה עומד עם חרב על הצוואר מבחינה כלכלית, אתה חייב לקבל פיצויים מגרמניה. אבל אותם פיצויים, אותם שילומים, בסופו של דבר השפיעו גם השפעה סמלית, ולא רק השפעה כספית שאפשר לנתק אותה, ואולי חלק מהתהליכים היום שאנחנו רואים של זיכרון השואה בישראל, הם קשורים גם להסכם השילומים. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
תראה, כל אחד צריך לשאול את עצמו כיצד הוא זוכר. עכשיו, הדור לפניי היו ביניהם שקראו לנקמה, לא רק לא לדרוך בגרמניה, קראו לרצוח גרמנים. אבא קובנר ושורה של אנשים דיברו על זה שהם בשלב מסוים חלמו להוציא להורג 6 מיליון גרמנים. חשבו להרעיל בעירות וכו'. אני כבר דור אחריהם, שכל מה שנותר לי בזיכרון הוא אחר. כשאני שואל את עצמי על סבא וסבתא שלא הכרתי מעולם, על דודים ודודות שלא הכרתי מעולם, איך אני יכול לחרות את זיכרונם אצלי? זו הדרך שלי, זו לא נקמה בנוסח הקודם. עכשיו, אני גם מבין דברים אחרים, אני מבין שאנחנו בעולם של אינטרסים, אני מבין שגרמניה של היום היא מרכז של אירופה, וקשורה בהרבה מאוד דברים שאנחנו תלויים בה, אבל מה אומר, אני עדיין רוצה להזכיר לגרמנים, מה אומר שהם חייבים לנו, שהם לא יכולים למשל לתמוך בתוכנית הלימודים של אונרה, שכל הזמן תוקפת את מדינת ישראל. וכדי להזכיר להם לא לתמוך בתוכנית הלימודים הזאת, בין היתר אני צריך להוכיח להם שמה אומר, מבחינתי הזיכרון יש לו גם משמעות מסוימת. תראה, אחד הסימנים הנפלאים בעיניי לחורבן בית שני, היה שבמשך 2000 שנה, בכל בית יהודי שנבנה, היה חלק של בית שנשאר לא מטוייח ולא מסויד. אצלי זה החלק. אתה שואל את עצמך, איך זה כל השאר מטוייח ומסויד? אני זוכר כך את הסיפור של אשר עוללו לבני משפחתי.
ובתור מישהו איש חינוך במשך 10 שנים, איך אתה חושב שכדאי לתקן את זיכרון השואה במערכת החינוך, או בכלל כחברה אזרחית? זאת אומרת, באמת, אנחנו רואים שכל דור זוכר את השואה בצורה פחות רגשית, פחות דרמטית, משלם אולי מחירים אישיים פחות, יש להם אנשים שיורדים לברלין וחושבים שעתידם מובטח שם. הייתי שמח לשמוע ממך, מה אתה מציע לעשות?
תראה, אני מאוד מאמין בזיכרון אישי, קשור למשל לפרויקט של זיכרון בסלון. בכל שנה בשנים האחרונות אני משתתף בשיחות אישיות שמנהלים אחרוני האנשים שחוויותיהם, מה אומר, חרוטות באותן שנים. ידיד מאוד מאוד קרוב שלי היה אהרון אפלפלד. אנחנו במשך כמעט 50 שנה היינו נפגשים כמעט בכל שבוע. יש לי פה לידך 40 ספרים שלו, ו-40 הספרים שלו עם הקדשות, שאני הקורא הראשון שלו. אתה תראה את זה מיד. הוא היה, אני היום מאוד מאמין ביצירה ספרותית, ביצירה אומנותית, בסרט, ועדיין באנשים אחרונים שהם שרידי הזיכרון, זאת דרך הזיכרון הנכונה. כמנהל בית ספר תיכון, יום השואה אצלי, היו בו 40 תוכניות לקבוצות שונות, לכיתות שונות, לשכבות שונות. נפגשנו שם עם אנשים, הקראנו בפניהם סרטים, קיימנו דיונים על טקסטים שונים. לקריית שמונה הגיעו אליי בין היתר אבא קובנר ואהרון אפלפלד וסבינה שווייד ועוד שורה של סוריקה ברוורמן, שצנחה לא צנחה ביחד עם חנה סנש. כלומר, ואתה שואל היום תלמידים שלי ממרחק שנים, יום השואה בקריית שמונה היה אחד הדברים הכי חשובים שלהם בתוכנית החינוכית השנתית. דיברנו בהקשר אחר על ציונים ועל לימודים וכו'. אחד הנושאים שהיו מאוד מאוד חשובים, ועדיין בוגרים של בית הספר מדברים איתי עליהם, הוא בדיוק הנושא הזה של זהות יהודית, שהם בין היתר עסקו בנושא השואה. שוב סוגריים, הספרן של בית הספר היה נוהג לומר לי, הנושא שתלמידיך בקריית שמונה קוראים הכי הרבה בבית הספר, זה נושא השואה. מעניין, בקריית שמונה.
זה אומר שהצלחת? אני בעצמי שמעתי...
לא, זה אומר שהם רגישים. זה לא אומר שאני הצלחתי.
זה אומר שהצלחת לעורר בהם את הרגישות, ופתחת להם פתח בשביל בכלל להתחיל להסתקרן בנושא הזה. שמעתי סיפור מחבר שהוא ראה תלמידה יורדת במדרגות בית הספר, והיא אומרת, ביום השואה עצמו, ממש אחרי הטקס, אני לא מבינה מה האנשים שאין להם מי שמת ממשפחתם בשואה, קשר ליום השואה, שיעשו יום לאשכנזים האלה.
אז אני רוצה להגיד לך בדיוק את ההפך. אני 40 שנה מחיי הבוגרים, הייתי בעיירות פיתוח. הייתי בירוחם, בקריית שמונה ובבית שמש. בסך הכל 40 שנה. בעיניי, מניסיוני, דווקא בני עדות המזרח שאני הכרתי, לאומיים יותר, רגישים יותר, אכפתיים יותר, לגבי הגורל היהודי, לגבי עם ישראל. אני לא שמעתי את הביטוי, מה אומר, אשכנצים.
אני באמת חושב שמורה אכפתי, או מורה שמכיר את תחום השואה בצורה טובה ויפה, יכול לעשות שינוי, ויכול בעצם לקחת הרבה מאוד שעות שיש במערכת, ולהסב אותם לטובת העניין החשוב הזה, כי הכנה ליום השואה, אני בעצמי לקחתי הרבה מאוד שעות לקראת יום השואה, גם כמורה להיסטוריה, אבל גם כמחנך כיתה, והסבתי אותם לקראת יום השואה, ותלמידים סיפרו אחר כך שבאמת אותו יום שואה, יום שואה ממש שהיה לפני כחודש פלוס, הוא היה מהמשמעותים שהיו להם, דווקא כי הייתה להם תחנה, ולא רק את השעה שמוקצבת על ידי המנהל, או השעה שמוקצבת על ידי משרד החינוך.
אני מאוד מסכים איתך, והוא קשור לשיחה אחרת שקיימנו, על למידה משמעותית ולמידה לא משמעותית. זאת דוגמה לנושא שאתה יכול להפוך אותו ללמידה משמעותית.
תודה רבה.
תודה לך, הכל טוב.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.